פסחים, דף פי ט', מתחילים בעזרת השם, דף פי ח', עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים אמר מר. כשבאים להתארח אצל מישהו, לפני שיוצאים, זה יפה להשאיר איזה סכום סמלי של כסף בתור מתנה. אם לא סכום של כסף, לפחות איזה מגש של מיני שוקולדים, איזשהו מתנה קטנה. בכל זאת, עשו לך טובה, נתנו לך להתארח, דבר דרך ארץ להתנהג בצורה כזאת. הכרת הטוב. כמו שהבאי אומר במסכת יומה, דף י' ב', לתת איזו מתנה, איזו דרך ארץ, לאלה שהתארחת אצלם, זה דבר מאוד יפה. בזמנם, מה שהיו נותנים, היה שונה מה שנותנים היום. הם היו נותנים את הבקבוקים, את החביות, מה שהם השתמשו, אז הם הקסימו, רוקנו את הקנקן, את החבית, אז את החבית עצמה הם השאירו אצל בעל הבית, בתור מתנה. היום, במקום שתתן לא לזרוק, תזרוק את זה אתה בעצמך להשפעה, כן? אבל בכל אופן, בזמנם זה היה יקר, זה היה מתנה בשבילו. או ששוחטים איזה בהמה, האור של הבהמה הוא יקר. אתה נותן אותו למעבד דורות, יכול לעשות עם זה דברים מאוד יקרים, משלם לך בעין יפה. אז את האור של הבהמות ששחטו בזמן השעות במקום, גם כן, זה דרך ארץ לתת את זה לבעל הבית בתור מתנה. להשאיר משהו. זה כשהוא מארח אותך ככה בשמחה. אבל כשיהודים היו עולים לרגל לירושלים, התושבים היו מקבלים כמובן בזרועות פתוחות את כל האורחים החשובים והרצויים, והיו מפנים להם מקום בבית, מוותרים על הפרטיות, מוותרים על הנוחות, ונותנים לכל עם ישראל לבוא. לא הייתה להם ברירה. מן הסתם הם רצו בכל זאת לגור בשכונת בית המקדש, זה השפיע, אבל הם היו חייבים לארח את עם ישראל. גמרא מביאה שם ברייתא, שהיה אסור לדרוש כסף מעולי הרגלים תמורת השהות במקום. אבל יש חשש שהתושבים בירושלים חייבים לארח את עם ישראל, אז הם לא יערכו אותם כל כך בעין יפה, אלא ככה התייחסו אליהם ככה באיזשהו סוג של התחמקות, לא כל כך ייהנו לארח אותם, שזה חכמנו זכרונם לברכה תקנו, שהרי כשעולים לרגל מקריבים הרבה קורבנות, חלק מהקורבנות זה קודשים קלים, כמו קורבן פסח, קורבן תודה, כל הקורבנות שלמים, שלמי חגיגה, שלמי שמחה, לא נכנס כרגע, היו מביאים הרבה קורבנות, והאורות הם שייכים לבעלים שמביאים את הקורבן. אז בעלי האכסניה, המארחים, היו יכולים לדרוש מהאורחים שלהם שיביאו להם את כל האורות. בעל הבית ארח בביתו, כן, כמובן, בתור שכר על האירוח, כדי שלאבא הם יערכו את האורחים בעין יפה. ככה מסביר הריטב"א, שזו הסיבה שהם לקחו בזרוע את האורות. בכל אופן, בא לבית אחד, באו אליו קבוצה גדולה של אורחים, חמש משפחות שונות, וכל אחת עשתה קורבן פסח בפני עצמה, דאגו להם גם כן לאיזשהו מקום, לאכול את הקורבן פסח, וכמובן, את התמורה הם נתנו, כל אחת מהמשפחות הביאה את האור של הקורבן פסח למערך. והמערך, מה הוא יעשה עם האור? מה ישים את זה בסלון? אלא חניח את זה שם במחסן. עכשיו, אחרי החג, הוא בא לתת את האורות לאיזה אחד שמאבד אורות. חבל, זה סתם ככה יהיה במחסן, זה צריך לאבד אותו ישר על ההתחלה כדי שזה לא יתקלקל. אז הוא בא נותן את זה למעבד אורות, והמעבד אורות מתחיל לבדוק את הפיסות אור, והנה הוא רואה דבר מזעזע. אחת מפיסות האור, לא פחות ולא יותר, יש יבלת. נו, אז מה? מה המשמעות של זה? המשמעות היא שהקורבן, שזה האור שלו, הקורבן פסח הזה היה באלמום, הוא קורבן פסול. אם גילו את זה לפני פסח, לפני ליל הסדר, שולחים את הבשר לשריפה. אלה שהקריבו את הקורבן הזה, לא יצאו ידי חובת קורבן פסח. באדם שלא יצא ידי חובת קורבן פסח, צריך להקריב פסח שני, אם זה היה בשוגג, באונס, כמו המקרה שלנו. וכאן אנחנו לא יודעים, אבל מאיזה משפחה? זה האור, כי התערבבו כל האורות במחסן, אנחנו לא יודעים איזה אור של איזה קורבן, איזה משפחה. אז בשיעור הקודם למדנו ברייתא, חמישה חבורות שנתערבו אורות פסחיהם זה בזה ונמצאת יבלת באחד מהם, כל הקורבנות פסולים, כולם יוצאים לבית השריפה. אם ראו את היבלת לפני ליל הסדר, שורפים את כל החמש קורבנות פסח. אבל, מחדש את הברייתא, אנחנו היינו אומרים, אם הם לא יצאו ידי חובת פסח ראשון, לפחות שיקריבו פסח שני. אומרת הברייתא חידוש, ופטורין מלעשות פסח שני. איך? הם הרי לא יצאו ידי חובה. אחת החבורות לא יצאו ידי חובה של קורבן פסח. כי הרי יש פה מום בקורבן שלהם. אז בזה פותחת הגמרא ושואלת, אמר מרו פטורין מלעשות פסח שני? והאיק אחד דלא נפיק, יש כאן חבורה אחת שהקורבן פסח שלהם היה בו מום, והם לא יצאו ידי חובת קורבן פסח. איך הם לא יעשו פסח שני? הם לא יצאו ידי חובת קורבן פסח. תרץ את הגמרא, אתה צודק. באמת, נכון? צריך לעשות פסח שני. תעשה? איך תעשה קורבן? מי יעשה קורבן פסח שני? מי? אלה שהיה להם מום. אתה יודע למי היה קורבן שלו מום? אתה לא יודע. אז שכולם ליתר ביטחון יעשו פסח שני. אתה לא יכול? אמרה שמביאה שלב אחרי שלב, למה, איך שוללים את כל האפשרויות, לא יכולה להיות שום אפשרות להקריב פסח שני. לא אפשר. למה? איך היא להעביד? מה האפשרות הראשונה שהיינו חושבים שאפשר לעשות? ליתי כל חד וחד פסח. יביאו כולם פסח שני. כל החבורות. מספק. אתה אומר, מה זאת אומרת מספק? אלה שבאמת חייבים בפסח שני, בסדר. אבל יש כאן ארבע חבורות שעשו להם להביא פסח שני. הם כבר יצאו בפסח ראשון. והם, כשהם מביאים קורבן פסח, זה לא קורבן פסח. כשהם הקדישו את זה לשם קדושת קורבן פסח שני, זה היה הקדש בטעות. זאת אומרת, אתה לא יכול להקריב קורבן פסח, מישהו שלא חייב בפסח שני. אז אם כן, כמייתי חולין לעזרה. אתה מביא פה בהמת חולין ושוחט אותה בעזרה. למה? דארבעה מינה היו, אבדילאו. הרי ארבעה מתוך חמש חבורות כבר הקריבו קורבן פסח ויצאו בזה ידי חובה. אז מה שהם עכשיו מביאים זה חולין בעזרה. זה אסור. מה תגיד? יש לי הצעה אחרת. ליתי כול אוחד פסח. יתאגדו כל החמש חבורות יחד, ויקנו ביחד קורבן פסח אחד. אי אפשר. למה? מי אוכל מהבשר של הקורבן פסח? כל אחד שאוכל, יכול להיות שהוא כבר יצא ידי חובת פסח ראשון, ואולי יכול להיות מנוי על הפסח שני. אז אם כן, נמצא פסח נאכל שלא למנוייו. אז אם כן, אלה שכבר יצאו ידי חובה בפסח ראשון, לא יכול להיות שהם נמנו על הפסח השני, הם לא יכולים להימנות על הפסח השני, ואם הם יאכלו מהקורבן פסח, אז יוצא אם כן שונה אחד שלא למנויה, וזה גם כן עשו. לכן הם פטורים מפסח שני. שואלת הגמרא, יש לי פתרון אחר. היי מיי, למה אין אפשרות אחרת? אפשר לומר, ניתי כל חד מיניו פסחו, שבאמת לא יביאו קורבן פסח אחד לכולם, אלא יביאו חמש קורבנות. וכל אחד מהם, כשהוא מביא את הקורבן, יעשה תנאי, ניתני. ומה יהיה התנאי? נה, מה שהוא אמר ככה. אידידי בעל מום, אם הקורבן שנמצא, שהיה בו מום, זה היה של החבורה שלנו, היי דהייתי אשתה, אז מה שאני עכשיו מקדיש, ואני מביא עכשיו, נאה ואי פסח. הוא יהיה קורבן פסח שני, כי לא יצאתי ידי חובה בפסח ראשון. ואידידי תם. אבל על הצד שהקורבן פסח שלנו בפסח ראשון כן היה תמים, הוא לא היה זה שהיה בו מום. אז היי דהייתי אשתה, הבהמה הזאת שאני עכשיו מקדיש קורבן, נאה וישלמים, אני לא מקדיש אותה לשם פסח, אני מקדיש אותה לשם שלמים. ואז יוצא, כולם יאכלו בפסח שני מהבשר של הקורבן, הארבעה שהם כבר יצאו בפסח ראשון, בשבילהם הקורבן הזה הוא קורבן שלמים, אין שום בעיה לאכול קורבן שלמים בפסח שני, והאחד, שאנחנו לא יודעים מי הוא, אבל שהוא, הקורבן שלו בפסח ראשון לא היה טוב, היה פסול, הוא היה בלמום, אז הוא עכשיו אוכל פסח שני. למה לא? מתרץ את הגמרא, זה גם כן לא אפשר. כי אותם שהם קורבנות שלמים, אתה לא יכול לאכול את כל הבשר של הקורבן. משום דעיקה, בקורבן שלמים, החזה ושוק, החלקים האלה, דכהנים הוא דאכלילי. אתה צריך לתת את זה אחד ממתנות כהונה לכהן. עכשיו, אין לנו בחבורה כהן. אז אם כן, מה, תיתן את זה לכהן אחר שלא מהחבורה? אם כן, אתה נותן מישהו שהוא לא מנוי על הקורבן פסח, אתה לא יודע, אולי זה בעצם קורבן פסח. אתה לא יודע אם זה שלמים או פסח. אז אם זה פסח, ואתה נותן את זה לכהן שהוא לא מהחבורה, אסור להאכיל פסח שלא למנוייו. מציעה הגמרא, טוב, נו, אז תביא כהן לכל חבורה, שהוא יאכל את החזה ושוק. וניתי כל חד וחד, כהן בעדי, שכל חבורה וחבורה מהחמש חבורות יצרפו כהן בפסח שני לחבורה שלהם, ואז הם יקריבו את הקורבן. אם זה קורבן פסח, אז בסדר, הוא אכל קורבן פסח. ואם זה קורבן שלמים, אנחנו נותנים לו את החזה ושוק, ואז הוא יהיה זה שיאכל. דוחה הגמרא, זאת לא אפשרות, למה? אי כהן, אי חידמי. אותו כהן שאתה מצרף אותו לחבורה של הפסח שני, הוא כבר יצא ידי חובת פסח ראשון. אי דעביד פסח, אם הוא כבר עשה פסח ראשון, אז על הצד שהחבורה שצירפה אותו היא כזאת, שבקורבן שלהם היה עמום, והם צריכים לעשות עכשיו פסח שני, יוצא דיל מהי פסח, הוא יוצא אם כן, שזה בדיוק קורבן פסח, ונמצא פסח נאכל שלא למנוייו. אתה לא יכול לתת לכהן את החזה ושוק של הקורבן פסח הזה, כי הוא כבר יצא ידי חובת פסח ראשון. אסור לו לאכול מהחזה ושוק של הפסח השני, כי הוא לא מנוי, הוא לא יכול להימנות, כי הוא כבר יצא ידי חובה בפסח ראשון. אז מה תגיד? תחפש כהן שלא יצא ידי חובה בפסח ראשון, שהוא חייב בפסח שני, הוא יהיה חייב, ואתה תצרף אותו לחבורה שלך. והידה לא אביד פסח. עכשיו, אז בסדר, אז לאותה חבורה שהם מקריבים קורבן פסח, כי הם באמת היה להם מום בקורבן שלהם בפסח ראשון, אז הם יכולים לצרף את הכהן הזה, אבל אתה הרי לא יודע מי זה החבורה הזאת. הרי כל אחת החבורות האלה ייתכן שזה הקורבן שלמים, כי יכול להיות שהם כן יצאו ידי חובה בפסח ראשון. אז אם הכהן הזה לא יקריב פסח ראשון, אל תצרף אותו לקורבנות האלה, כי כל אחד מהם יכול להיות שהוא שלמים, ואז הוא לא יצא ידי חובה בפסח שני, כי בעצם זה שלמים. דילמה שלמים הוא ולא אביד פסח, רוצה שהכהן הזה לא יצא ידי חובת פסח לא בראשון ולא בשני. סייג, מה, אתה יודע מה? יש לי פתרון. תביא כהן אחד לכל החמש חבורות, ונייטי כל חמשה חד כהן. זה לא אביד פסח. כולם הביאו כהן אחד שלא הביא פסח. עכשיו, קורבן שלמים לא צריך דווקא מנוייו, אז הוא יכול להימנות לכל ארבע חבורות לקורבן שלמים, ולחבורה החמישית לקורבן פסח, פתרון מוצלח ביותר. ונימני עלווי אני חמישה פסחים, הוא יתמנה על כל החמש חבורות של הקורבנות פסח, דממה נפשך, איקה חד, דלא אביד פסח, וכנף כבי, ממה נפשך יש איזה חבורה אחת, שהם לא יצאו ידי חובה בפסח ראשון, כי היה להם הרי מום בקורבן, והכהן, כל הארבע קורבנות, שהשלמים, יוכל של הקורבן השלמים, והקורבן החמישי, שזה קורבן פסח, וזה יצא ידי חובה, את פסח שני, כי הוא הרי לא יצא ידי חובה בפסח ראשון. בתגמרה זה פתרון מוצלח, אבל יש פה בעיה אחרת. מצד קורבן פסח, אתה צודק, אבל יש לי בעיה, שאסור לי למעט את הזמן של אכילת הקורבן. קורבן שלמים, כמה זמן הוא נאכל? יומיים ולילה שביניהם. אם אני מביא קורבן שלמים מספק, אולי זה קורבן פסח, אני לא יכול לאכול את הקורבן הזה יותר מהזמן שנאכל קורבן פסח, כי אולי זה קורבן פסח. יוצא שאני לוקח קורבן שלמים וממעט את הזמן של האכילה שלו. אז יוצא שאני מביא קודשים לפסול, כי יכול להיות שלא יספיקו לאכול את זה תוך לילה אחד, תוך יום אחד, ואז הוא יהיה פסול, שלא בצדק. כי אם זה קורבן שלמים, אפשר גם לאכול אותו ביום השני, וזה אסור. אלא משום דקה ממעט מאכילת שלמים. כשאתה לוקח חמש חבורות, ואתה אומר להם, תביאו קורבן, שאם אתם חייבים בפסח זה יהיה פסח, ואם אתם לא חייבים בפסח זה יהיה שלמים, יוצא שעל הצד שהם לא חייבים בפסח וזה שלמים, זה ממעט את האכילה שלו, כי הם לא יוכלו לאכול את זה יותר מהזמן שאפשר לאכול קורבן פסח. דילו פסח נאכל ליום ולילה, ואילו שלמים נאכלים גם למחרת, לשני ימים ולילה אחד. שואלת הגמרא, אז אתה מחפש קורבן שנאכל ליום ולילה? שאו שתביא קורבן פסח, או שהוא יהיה שלמים שנאכל ליום ולילה, יש לי בשבילך פתרון מדויק לבעיה הזאת. אתה יודע מה הפתרון? ונייטי קורבן לשם מותר הפסח. הרי קורבן פסח, אם מקריבים אותו בזמן, אז זה קורבן פסח. אבל אם מקריבים אותו שלא בזמנו, הוא קרב שלמים. עכשיו, מותר הפסח, אם אחד הפריש קורבן פסח, מה זה מותר הפסח? אחד הפריש קורבן פסח. והנה ערב פסח, הגדי שלו היה מופרע, מופרע קצת, והוא כיפץ, דילג ונעלם. לא מוצאים אותו. מחפשים לקנות הפעם לא גדי, גדיים הם שובבים. פעם ניקח תלה, תמים, זה יהיה הקורבן פסח שלנו. ובאמת, התוכנית הצליחה, הקריבו את התלה ו... נמצא הגדי השובב, חזר. מה עושים איתו? זה מותר הפסח. מותר הפסח? לא נורא. יהיה קרב כקורבן שלמים, כי פסח בשביל ימות השנה קרב שלמים, מותר הפסח קרב בתור שלמים, אבל מצאנו את אשר חיפשנו, הוא נאכל ליום ולילה. אז מה הבעיה? כך תקטיש קורבן לשם מותר פסח, ותעשה תנאי, לא ישר מותר פסח, תעשה תנאי, אם אנחנו חייבים קורבן פסח, זה יהיה קורבן פסח לפסח שני, אבל אם אנחנו כבר יצאנו ידי חובה בפסח ראשון, זה יהיה מותר הפסח, ואז הוא נאכל גם כן ליום ולילה. לא קיצרנו בזמן שלו, למרות שאנחנו מביאים קורבן שלמים, כמותר הפסח קרב שלמים. יביאו מותר הפסח, ונאמר, יאמרו ככה, אידידי בעל מום, אם אנחנו החבורה, שהקורבן שלנו נמצא בעל מום, ואם כן אנחנו חייבים לעשות פסח שני עכשיו, היי דאי תאי אשתה, זה שאנחנו מביאים עכשיו, פסח, והוא לא יהיה מותר פסח, אבל ואידידי תם הוא, אם הקורבן שאנחנו הקרבנו בפסח ראשון, היה קורבן שלם, בלי מום, אז יצאנו ידי חובה בפסח ראשון, ואנחנו לא צריכים להביא עכשיו פסח שני, אז הוא, היי דאי תאי אשתה, שלמים המותר פסח הזה, יהיה לקורבן שלמים, ואנחנו לא ממעטים באכילה שלו, כי גם מותר הפסח נאכל ליום ולילה אחד. דוחה הגמרת הפתרון. מה, אתה יכול לקחת בהמה של חולין ולהקדיש אותה שתהיה מותר פסח? וכי מפרישים תחילה למותרות? מה זאת אומרת? זה מה שנשאר. אני מקדיש אותו שהוא יישאר כאילו מקורבן פסח. מה זאת אומרת? או שהוא פסח או שהוא לא פסח. מה פוש? אני מקדיש אותו למותר הפסח. זה לא שייך לעשות דבר כזה. אלא, אומרת הגמרה, נכון, אתה לא יכול להקדיש לשם מותר פסח, אז תאתר ותחפש בהימת קורבן פסח, שהיא מותר פסח, שהקדיש אותה בפסח ראשון, ונעבדה, לקחו קורבן אחר, ואז היא נמצאה. זה מותר פסח. או מישהו ככה שנתן סכום גדול בשביל, והקדיש אותו בשביל עם זה לקנות קורבן פסח, בסוף והתברר שהוא לא צריך כל כך הרבה כסף, נשאר לו כסף. אז הכסף שנשאר אפשר עם זה לקנות, קורבן ולעשות את התנאי, אם אנחנו חייבים בפסח זה יהיה פסח ואם לא זה יהיה שלמים אבל כדין מותר פסח שנאכל רק ליום ולילה. אז זה מה שואל את הגמרא, ונטרחו ונייטו עם מותר הפסח, שיחפשו מותר פסח, חמישה מותר פסח ויגידו, אם אנחנו, הקורבן פסח שלנו היה טעם בלי מום, אז זה יהיה בשביל, זה יהיה מותר פסח, זה קרב שלמים, ואם הוא היה עם מום אז שזה יהיה בתור קורבן פסח. אז אם כן, גם את הבעיה הזאת פתרנו. אז מה הבעיה להביא פסח שני? למה הם פטורים מלהביא פסח שני? אלא מתרץ את הגמרא, נכון, באמת אפשר להביא פסח שני ולעשות תנאי, שאם אנחנו לא חייבים פסח שני, זה יהיה קורבן שלמים, וזה יהיה נאכל ליום ולילה, וזה יהיה מותר הפסח והכל בסדר. רק מה בכל זאת הבעיה? משום סמיכה. כי הרי... על קורבן פסח לא סומכים, לא נשענים על הראש שלו לפני שמקריבים אותו. אבל על קורבן שלמים כן צריך סמיכה. דאילו פסח לא באי סמיכה, ואילו מותר הפסח שזה שלמים, באי סמיכה כן צריך להישען על ראשו. שואלת הגמרא, כן, אבל רק קורבן של זכרים צריך לעשות בו סמיכה. קורבן של נקבות לא חייבים לעשות בו סמיכה. אז התנח קורבן הנשים, באמת יש להם בעיה גדולה, אבל אם זה קורבן נשים, למה שהם לא יעשו את הפתרון הזה? מה יקלם אמר? מה יש לך לומר על זה? אלא מתרצת הגמרא, יש לי פה שתי בעיות. זה באמת המסקנה. יש לי פה שתי בעיות. בעיה ראשונה, משום מתנות. איזה מתנות? עוד פעם? לא. זה מתנות נתינת דם על גבי המזבח. זורקים את הדם על גבי המזבח. קורבן פסח, כמה מתנות נותנים על גבי המזבח? אילו פסח נותנים רק מתנה אחת, בלבד שייתן כנגד היסוד של המזבח. ואילו מקורבן שלמים נותנים בשתי הזוויות, שניים שאין ארבע. אז כמה מתנות תיתן, אתה לא יודע. כי אתה אומר, אולי זה פסח, אולי זה שלמים. אתה לא יודע איזה כמה מתנות לתת. שואלת הגמרא, בסדר. זה לא בעיה כל כך גדולה. מה אין הפקמינה? והאתנן, כל הניתנים על המזבח החיצון. כל הקורבנות כמעט, שזורקים את הדם שלהם על המזבח החיצון, המפורסם, חוץ מהחטאות הפנימיות, כל הקורבנות נותנים על המזבח החיצון. אז כל הקורבנות שבדיעבד נתנם רק במתן אחת, בדיעבד כיפר. אז מה הבעיה? ייתן מתנה אחת וגמרנו. לא ייתן שתי מתנות שאין ארבע. הגמרא תכף תגיד שזה אי אפשר, למה? כי כל מה שזה יצא ידי חובה במתנה אחת זה בדיעבד, אבל אתה לא רוצה לעשות בדיעבד, אתה עכשיו כרגע לכתחילה, לכתחילה אתה לא תגיד לבן אדם תיתן רק מתנה אחת. אז זה באמת סיבה אחת שאי אפשר להביא קורבן פסח שני. אלא מביאה הגמרא סיבה שנייה, משום דאילו פסח בשפיחה. כשקורבן פסח באים לתת את הדם על גבי המזבח, לא זורקים על זה על גבי המזבח, לא שופכים בנחת. ואילו קורבן שלמים, כשבאים לתת את הדם על המזבח, זורקים את הדם על גבי המזבח בתנופה, ממרחק. שואלת הגמרא גם פה, מה נפקא מינה, והתניא, כל הניתנים בזריקה, כל הקורבנות שצריך לתת את הדם שלהם ממרחק, בתנופה, אם בדיעבד נתנה בשפיחה יצא. אז הגמרא מתרצת, תירוץ על שני הדברים האחרונים, על שתי הקושיות האחרונות, שתי הדחיות האחרונות. כי כל מה שאמרנו, שהוא יצא ידי חובה, אמר דקאמרינן, זה דיעבד בדיעבד. אבל איך התחילה להגיד לבן אדם, תיתן מתנה אחת, כי יש לי ספק אם זה שלמים או שזה פסח, לכתחילה אני אגיד, תיתן בזריקה, תיתן בשפיחה, כי יש לי ספק אם זה שלמים או פסח, זה לא. לכתחילה אני לא עושה דבר כזה. ואלה הם שתי הסיבות, שבשביל זה לא מביאים פסח שני. אי אפשר להביא פסח שני, בגלל שאנחנו לא יודעים אם זה שלמים או שזה פסח, ואז אנחנו לא יודעים אם לתת מתנה אחת או שתי מתנות, ואנחנו לא יודעים אם לתת שפיחה או זריקה. אומרת המשנה, אדם שרוצה לחנך את הילדים שלו לזריזות, מה הוא עושה? הוא אומר לבניו, הרי אני שוחט את הפסח, ולשם מי אני שוחט את הפסח? על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים. זה שיכנס ראשון לשערי ירושלים, בשבילו אני שוחט את הקורבן פסח. הוא יהיה מנוי על הקורבן פסח שלי. כיוון שמי שזכה בתחרות, כמו שזה נקרא, שיכניס הראשון ראשו ורובו לירושלים, זכה בחלקו. וממנה את אחיו אמו. את הוא יכול לצרף את האחים שלו איתו ביחד. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? מה קורה פה? קורבן פסח. לפני שאתה שוחט את הקורבן, אתה צריך כבר לדעת מי הם המנויים על הקורבן. מה פירוש? אני שוחט, מי שיגיע ראשון נמצא שזה בשבילו? מה, שמה מינה יש ברירה? אתה יכול עכשיו לשחוט ולהגיד שמי שיכנס ראשון יתברר שבשבילו שחטת? אתה מראש צריך לדעת שמי אתה שוחט? אמר רבי יוחנן, אתה צודק. באמת, כשהוא שחט את הקורבן פסח, הוא שחט את זה בשביל כל הבנים שלו. רק מה, הוא אומר את זה לפני שהוא יוצא מהבית, הוא אומר להם, תדעו, אני הולך לשחוט את הקורבן פסח, בשביל מי שיעלה ראשון לירושלים, זה יהיה בשבילו. וכל השאר יצטרפו, זה שהגיע הראשון יצרף אותם. אבל באמת, זה הוא רק אומר להם כדי לזרז אותם. אבל כשהוא שוחט בפועל את הקורבן, הוא שוחט את זה לשם כל הבנים שלו. ולכן כולם מנויים בקורבן פסח. והוא עשה את זה רק כדי לזרזן במצוות. אומרת הגמרא, זה חייב להיות שזה ההסבר. אפשר גם לדייק את זה בדברי המשנה. דייק הנמי, נמי דקטני, שאותו אח שעלה ראשון, מזכה אחיו אמו. איך ייתכן? היא אמרת בשלמה דאמנינו מי יקרה. אם תרצה להגיד כמו שאנחנו מבארים, שהאבא באמת כבר שחט את הקורבן פסח לשם, כל הבנים הוא מינה אותם לקורבן פסח. והוא רק רצה לזרז אותם במצוות שפיר, אז זה טוב, כי כבר הם כולם היו מנויים על הקורבן פסח בשעת שחיטה, אז אפשר באמת שהקורבן יהיה בשבילהם. אלא היא אמרת, אלוהים נינו מי יקרה. אלא אם תאמר, שבאמת, כמו שאבא אמר, הוא מקריב את הקורבן פסח וממנה רק את זה שיגיע ראשון. לבטר דשחית מיקה מתמנו? וכי אחרי שחיטה, אותו אחד שהגיע ראשון יכול למנות את האחים שלו ביחד איתו? אפשר למנות משתתפים חדשים לקורבן פסח, מנויים חדשים לקורבן פסח, אחרי שחיטת הקורבן? והתנן המשנה אומרת, אתה יודע עד מתי אפשר למנות מנויים חדשים על הקורבן? נמנין, או הוא מושכים ידיהם, או שמנויים שרוצים לעזוב את הקורבן, ללכת לקורבן אחר, הזמן הוא עד שישחט. אבל אחרי שחיטת הקורבן אתה כבר לא יכול לצרף או להוציא חברים מהקורבן פסח, מהמנויים של הקורבן פסח. אלא שמה מינה, שממשנה אנחנו לומדים, שבאמת האבא כבר מינה את כל הבנים על הקורבן פסח. מה הוא אמר? שהוא שוחט את זה בשביל האח שיגיע הראשון? בשביל לזרז אותם במצוות. וגם זה שהוא אמר שאותו אח יצרף את השאר, זה גם כן היה כדי לעודד אותו להגיע הראשון. תניא נמי אחי, באמת הברייתא גם כן מחזקת את דבריו של רבי יוחנן, שכל מה שהאבא אמר, שהוא שוחט את הקורבן בשביל מי שיגיע הראשון, זה רק כדי לזרז אותם למצוות. כי מעשה היה, וקידמו בנים, בנות לבנים. הבנות הגיעו ראשונות לירושלים. ונמצא בנות זריזות, ובנים שפלים. ולא כתוב שזה היה רק לבנות, אלא שהם היו הזריזות. אז רואים מפה שבעצם הכל פה עניין של לזרז אותם, ולא עניין שהוא באמת ממנה רק את אלה שהגיעו ראשונים לירושלים. כמה אפשר לצרף על קורבן פסח אחד? כמה מנויים? כמה הכי הרבה? אומרת המשנה, לעולם נמנים עליו. אתה יכול לצרף עוד מנויים ועוד מנויים ועוד מנויים, עד כמה? עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד מהמנויים. אבל אם אין לכל מנוי כזית, אתה לא יכול לצרף יותר. אם נאמר יש פה 1,000 כזיתים, אתה לא יכול לצרף 1,001, רק עד 1,000. עוד דין, עד מתי אפשר עדיין לצרף מנויים או להסיר מנויים? נמנין על הקורבן, מצטרפים להיות מנוי, ומושכים את ידיהם, מסירים את המינוי, חוזרים בהם ממנו, עד שישחט. בשעת שחיטת הקורבן, אי אפשר יותר להצטרף או לעזוב. עכשיו, רבי שמעון בא לחלוק על החלק השני. עד מתי אפשר למשוך את ידיהם? להצטרף, הוא גם כן מודה שאפשר עד שחיטה. שחיטת הקורבן אפשר עדיין להצטרף. אחרי שחיטה כבר אי אפשר להצטרף. אבל מה שאמרנו שאפשר למשוך את ידיהם רק עד שישחט, רבי שמעון אומר לא, עד שיזרוק את הדם של הקורבן, עדיין אפשר למשוך את ידו מהקורבן ולך להצטרף לקורבן פסח אחר. משנה פותחת ואומרת שלעולם אפשר להצטרף עוד ועוד מנויים, להיות מנויים על הקורבן פסח. שואלת הגמרא, מה כמה שמלה? מה החידוש פה? שאפשר עוד ועוד להצטרף. תרצת הגמרא כמה שמלה, חידוש גדול. שיכולים, אף על גב דעים נעליו חבורה זו, חבורה שלמה התמנו להיות על הקורבן פסח הזה, הם יכולים כולם למשוך את ידיהם ולחזור בהם, ואז הקורבן פסח הזה אין לו שום מנוי עליו, ואז יבואו, יצטרפו מנויים חדשים לגמרי אחרים. חוזרת ונמנים עליו חבורה אחרת. זה בא אחרת מדעתו של רבי יהודה בהמשך, שהוא אומר, ובלבד שיהיה אחד מבני חבורה ראשונה קיים עליו. אין דבר כזה מסירים כולם את המינוי שלהם מהקורבן פסח, ומצרפים מינויים אחרים, אין דבר כזה. חייב שישאר לפחות נציג אחד מהחבורה הראשונה, שהוא יצטרף עם החבורה השנייה. במשנה למדנו, עד מתי אפשר עדיין לצרף אנשים לקורבן פסח? עד שישחט. ואז אמרנו, מושכים את ידיהם עד שישחט. גם כן. ורבי שמעון בא ואומר, עד שיזרוק את הדם. אז כבר הסברנו את המסקנה של הגמרא, שעד מתי אפשר להצטרף, כולם מודים שזה עד שעת שחיטה, רק. אחרי שעת שחיטה כבר אי אפשר להצטרף. עד מתי אפשר להסיר את המינוי, זה שתי דעות. זה מה שאומרת הגמרא. אמר רבי, המחלוקת של רבי שמעון ורבנן, היא לעניין להימשך, להסיר את המינוי מהקורבן פסח. דרבנן, שהם אומרים שאפשר להסיר את המינוי רק עד שחיטה, סברי, הם לומדים את זה מהפסוק שמדבר על העניין של המנויים, כתוב, ואם ימעט הבית מהיות מזה, אם בבית אחד אין מספיק אנשים בשביל סה שלם, אז אפשר לצרף עוד משפחה שיהיו חבורה של שתי משפחות יחד. ככה אומר הפסוק. אז דורשים מהיות מזה, למה כתוב את המילה מהיות? שיהיה כתוב, אם ימעט הבית, מיסה. מה זה מהיות? דורשים רבנן, שהתורה באה ללמד אותנו, עד מתי אפשר לצרף עוד משפחות ועוד משפחות? מחיותי דסה. כל זמן שהוא עדיין חי, כל עוד הנר דולק, אפשר להצטרף. אבל ברגע שנשחט, אי אפשר יותר לצרף, אי אפשר יותר לצרף, ואי אפשר גם להסיר את המנוי. רבי שמעון סבר, מהווייתי דסה. כל זמן שיש את ההוויה שלו, כל זמן שהוא עדיין מקריבים אותו, אפשר עדיין למשוך את ידיהם מעשה. אבל להימנות עליו, מנויים חדשים, דברי הכל אי אפשר להימנות אחרי שנשחט. אפשר להימנות רק עד שישחט. ואמר קרא לעניין המינוי, במכסת נפשות, מכסת זה מלשון מכסה, כמה אנשים מצטרפים. אתה יודע עד מתי אפשר לצרף אנשים? עד הרמה תחוסו, תחוסו זה לשון שחיטה. עד שעת שחיטה אפשר להימנות מנויים חדשים. תעני נמי אחי, באמת ברייתא מדויק, כמו שאמר אביי. נמנין ומושכים את ידיהם ממנו, לפי דעת חכמים עד שישחט. רבי שמעון אומר, נכון, נמנים עד שישחט, בזה אני לא חולק. אבל מושכים את ידיהם, זה אפשר עד שיזרק הדם של הקורבן. מי מבין המנויים יש לו את הסמכות לצרף עוד ועוד מנויים? כל אחד. כל אחד מהמנויים יכול להביא איתו חברים, ידידים, משפחה. אבל, אומרת המשנה, הממנה עמו אחר בחלקו. אחד מבני החבורה, אחד מהמנויים, צירף איזה חבר לחבורה של הקורבן פסח. ושאר בני החבורה, לא נוח להם כל כך לאכול עם החבר הזה שעכשיו המנוי הזה צירף. אז התנה של המשנה שלנו סובר שאפשר לאכול קורבן פסח גם בשתי חבורות. שתי חבורות שונות. רשאים בני חבורה ליתן לו את שלו, לומר, טוב, אתה יודע מה, צירפת מישהו, קח את החלק שלך מהקורבן פסח, תאכל את זה בנפרד, והוא אוכל משלו, ואין אוכלים משלהם. מסתפק את הגמרא, היא באה אלו. בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות, זאת אומרת שהוא אוכל קצת יותר מכולם. מהו שיאמרו לו, תול חלקך וצא. הם פוחדים שהוא יאכל להם יותר מדי מהקורבן, אז הם אומרים לו, קח אתה את החלק שלך, ותאכל בנפרד. האם יש להם בך אפשרות לומר לו דבר כזה? או שיכול להתעקש שהוא רוצה להישאר? מצד אחד, מי אמרינן, מה צי אמר לו, הוא יכול לומר להם ולטעון, אקבילטון, אתם קיבלתם אותי כדי שאני אהיה איתכם ביחד, במינוי, אני שילמתי, הצטרפתי, אני יכול לאכול כמה שאני רוצה, אתם לא יכולים למנוע ממני. להגיד, קח רק את זה, כמה שאני רוצה, אני יכול לאכול. מי אמר, אתם לא יכולים להגביל אותי בכמה אני אוכל, ולתת לי רק חלק מסוים. זה צד אחד. או דילמה, מצד שני, מצו למימר לי, יכולים לומר לו שאר המנויים, כי קבלינן, מה שקיבלנו אותך אלינו, לתיקוני זביחה, לתקן את הזבח, את הקורבן, שלא יישאר בשר נותר. אבל, הדת הדח לתפי מינן, לא קבלינך. על דעת זה שאחד מהמנויים יאכל יותר מאחרים, ואז האחרים לא יהיה להם מספיק, על דעת זה הם לא קיבלו אותו, אז הם יכולים לחלק, חלק לתת לו. מנסה הגמרא לענות על השאלה. מהמשנה שלנו, תשמה, המשנה אומרת, דבר די דומה, במקום שבן אדם אחד אוכל הרבה, הוא פשוט מצרף אליו עוד מישהו. אז בעצם בזה שהם שניהם יחד, הם אוכלים כמות גדולה יותר מאחרים. המשנה אומרת, הממנה האחרים עמו על חלקו, המשנה מתירה, רשאים בני חבורה, לומר לאותו אחד שמינה עוד מישהו, לתן לו את שלו, כמה שהוא מגיע לו באופן יחסי משאר הקורבן, והוא אוכל את שלו ואין אוכלים את שלהם. מה איתם? למה באמת מחלקים אותו שהוא יהיה בנפרד מהם? לאו משום דעה ולי, כי ידיים של אחד מהם יפות. כנראה שזה שהוא צירף עוד אחד, הם יחד יאכלו כמות גדולה מדי. כמו אחד שאוכל יותר מאחרים, ואתה רואה שרשאים לומר לו, שמע, אתה רוצה לצרף מישהו, זה בסדר גמור, קח את החלק שמגיע לך, ותאכל את זה ביחד איתו, תתחלקו ביניכם, אבל אנחנו לא צריכים שיתמעט לנו מהחלק היחסי של כולם, ולצרף עוד אחד. כמובן מדובר, מן הסתם, שאותו אחד לא שילם, והוא לא יצטרף יחד שיקריבו את הקורבן פסח, אלא אחד מאלה ששילמו מצרף עוד חבר. ותמורת מה שהוא שילם, הוא רוצה שיצרפו עוד אחד. אז אתה רואה מפה שהם יכולים לומר, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, שאתה תקבל באופן יחסי מהקורבן יותר מאחרים, לכן קח את החלק שלך שאתה שילמת, ותאכל את זה ביחד עם החבר שצירפת, תסתדרו ביניכם עם החלק הזה. אז לכאורה אותו דבר גם, כשיש פה איזה אחד שאוכל כמות גדולה יותר, יכולים לומר לו, תשמע, אתה תקבל באופן יחסי את החלק, כמו שכל אחד שילם, באופן יחסי את החלק הזה הוא יקבל, ויעשה עם זה מה שהוא רוצה, אבל הוא לא יכול ללכת ולקחת כמות גדולה יותר מאחרים, אולי יש מפה ראיה. ואיסל כדעתך, ידיו יפות, מציע אמר לו כבלטון, אם יעלה בדעתך לומר, שאם אחד אוכל יותר מאחרים, הוא יכול לקפות את בני החבורה, לתת לו לאכול יותר מכולם, כי הוא טוען להם, אתם קיבלתם אותי לחבורה, על מנת שאני אוכל כמה שאני רוצה, לא, אין דבר כזה שאתם מגבילים אותי. אז אם כן אותו דבר, נהה והי, אותו אחד שצירף עוד חבר איתו ביחד, כמו אדם שידיו יפות, שיוכל כמות גדולה יותר. מה תגמרה זה לא דומה? המרי, לא, אתה לא יכול להשוות. כי יכול להיות שבן אדם שהוא שילם כסף על הקורבן פסח, אתה לא רגע להגיד לו, תשמע, תאכל כך וכך גרם, ואתה לא יכול לאכול בטיפה יותר מכולם. תשמע, כולם אוכלים פחות או יותר, אתה לא יכול להתחיל להגיד לבן אדם, תשמע, אתה ככה, אתה אחרת. כל אחד יאכל כמה שהוא יאכל. יכול להיות. אין לנו תשובה לשאלה הזאת. אז אתה שואל איך ייתכן שאפשר למנוע מאחד מהחברים לצרף עוד מישהו בתור מנוי? זה לא קשור, זה שונה לגמרי. דעות שאני. אתה מביא פה עוד מישהו, עוד בר דעה, לא נעים לנו איתו. אנחנו חבורה של אנשים שכבר מכירים שנים, יש לנו קשר שמאוד נעים לנו ביחד, ואתה מצרף פה מישהו שאנחנו לא מרגישים איתו בנוח. דעי נע מתערוויו כאחד מבני חבורה הודעך לי. אפילו אם נאמר שזה שמצרף איתו, שעכשיו מביא אותו עוד מישהו, נגיד שהוא יגיד, שמה, מה אכפת לכם? הוא יאכל את אותו כמות כמו שאני הייתי אוכל לבד. כמו שכל אחד מכם אוכל, אנחנו נתחלק בינינו, אנחנו לא נאכל יותר. גם כן הם יכולים לטעון ולומר, מצי אמרי לי, לא ניחלן איניש נוחרה גבן, לא נוח לנו מישהו נוחרי, כוונה מישהו שאנחנו לא רגילים איתו, לא נעים לנו איתו, אנחנו לא רוצים שתביא לפה מישהו, זה מפריע לנו לפרטיות שלנו. טוב, אז מכן מפה אין לנו ראיה לגבי אחד שאוכל יותר מכולם, נסה גמרא להביא ראיה אחרת, תשמע מברייתא. השמש, שסחרו אותו, שקראו לו, שהוא יודע טוב להכין בשר של צלי, אמרו לו, אתה הולך היום בליל הסדר, להיות איתנו, אתה תדאג לצלות את הקורבן פסח, ואתה תהיה איתנו. עכשיו, הוא, כשהוא סיים להכין את הקורבן פסח, הלך ואכל כזית מזה. אולי הוא רצה לראות אם זה צלוי מספיק, שהוא רצה להיות בטוח שזה צלוי מספיק, או שהוא סתם החליט לאכול פה חתיכה קטנה, היה לו ריח מאוד טוב לקורבן פסח, הוא החליט שהוא חייב לאכול מזה איזושהי חתיכה, שאכל כזית בשר בצד התנור. מה הבעיה? אי אפשר לאכול את אותו קורבן פסח בשני מקומות. אז הוא לא יכול עכשיו לאכול עם בני החבורה בשולחן שלהם. הוא חייב לאכול עכשיו ליד התנור. אז סתם ככה רואים פה שמאדם שפזיז וחוטף ואוכל, חוטף והולך אחרי התאוות ככה בלי רסן, הוא יכול לפעמים להפסיד. אבל בכל זאת, תמיד אפשר לתקן. אם היה פיקח, הוא יודע שהוא לא יכול להמשיך לאכול במקום אחר, אז שלפחות יאכל כמה שהוא יכול לאכול, כאן, ליד התנור, במקום אחד, ממלא קריסו ממנו. ואם רצו בני החבורה לעשות עמו טובה, עם אותו שמש, באים ויושבים בצידו, אנשים טובים, שירגיש בנוח, אוכלים לידו. דברי רבי יהודה. אבל הם לא חייבים. רצויים, לא רצו, לא. הוא לא יכול להכריח אותם, להגיד להם, תשמעו, אתם קיבלתם אותי בתור אחד מבני החבורה, חייבים עכשיו לבוא לידי. למה? למה הוא יכול להכריח אותם? והמי, נעימה להוא שיאמר להם, הקבלטון, קיבלתם אותי בתור מנוי של החבורה שלכם? אני צריך שתהיה לי אפשרות לאכול איתכם, אז אתם צריכים לבוא לשבת איתי. למה הוא לא יכול להכריח אותם לבוא לשבת איתו? כי הם יכולים לומר לו, אתה לא יכול לגרום לנו תרחה. לא על דעת זה אתה מנוי איתנו. אז אותו דבר גם, לא יכול לטעון אחד מבני החבורה. אני אוכל יותר מאחרים, כי גם זה גורם לי איזשהו אי נעימות, איזושהי תרחה לשאר. דוח הגמרא זה לא ראיה, מה אתה משווה? החצוף, שמש, סוחרים אותו שיבוא לשרת את בני החבורה, ועוד יתחיל להגיד דעות, תבואו אתם לפה. שני, אתם שם זה שונה עם השמש הזה. כל הכבוד, אנחנו מאוד מכבדים, אבל אמרי לי, בני החבורה יכולים לומר לו, אתה בא ברוב חוצפתך, הלכת אחרי, לא אכלת להתאפק, אכלת כזית ליד התנור, ועכשיו אנחנו צריכים כולנו לרוץ לאכול ליד התנור? מה פתאום? כי קבלינה חדעתה דניטרח, ניטרחח כמן. קיבלנו אותך לחבורה שלנו, שאתה תשמש את שאר בני החבורה, שהוא ישמש את בני החבורה. מה? שאנחנו למטרח לה נלידך, שאנחנו נצטרך אלה, ללכת לתרוח אליו, ללכת לאכול לידו? על זה לא קבלינך, זה לא קיבלנו אותו. זה לא קשור פה העניין של אדם שאוכל יותר מאחרים לעניין השמש. יכול להיות שזה שאוכל יותר מאחרים יכול לומר, תשמעו, אתם לא יכולים להגביל אותי כמה לאכול, כמה לא לאכול, אף שמענו דבר כזה. אוכלים כל אחד כמה שהוא אוכל, אל תסתכלו בצלחת של מישהו אחר. אבל לעומת זאת, לעניין שמש, חצוף, בואו תאכלו את ליד התנור עכשיו כולכם, מה זאת אומרת? מה, בגלל שהוא אכל כזית, הוא הגיע פה לשרת את כולם, מה זאת אומרת שכולם עכשיו הלכו אליו ליד התנור? אז הגמרא מנסה להעביר הוכחה שלישית, תשמע ברייתא אחרת. בני חבורה, פה ממש מדברים על המקרה שעליו אנחנו התכנסנו, כמו שזה נקרא, שהיה ידיו של אחד מהם יפות, אחד שאוכל באמת כמות גדולה יותר. רשאים לומר לו, תול חלקך וצא. יכולים להגיד לו את זה. אתה תיקח באופן יחסי כמו כולם, אתה לא יכול לאכול יותר מאחרים, ככה הם יכולים לומר לו. ולא עוד, לא רק בחבורה של קורבן פסח, זה ככה, אלא אפילו סתם אוכלים סעודה. אפילו חמישה ועשו סיבולת. סיבולת זה סעודה שאוכלים יחד. באמצע השנה. גם כן, כולם הצטרפו בסעודה, באותו כמות של כסף, רשאים לומר לו לזה שאוכל יותר מאחרים, תול חלקך וצא, שהוא יקבל כמו כולם, ואוכל כמו כולם, ואם הוא לא יכול לאכול כמו כולם, ביחד עם כולם, אז שיקח את החלק שלו ויוכל בפינה אחרת, אבל שלא ייקח מאחרים יותר. שמאמינה, פה יש הוכחה מפורשת, שאפשר לומר לאותו אחד שידיו יפות, תול חלקך וצא. שואלת הגמרא, מה שונה סעודה רגילה מחבורה של קורבן פסח? הרי בשני המקרים מדובר פה ששילמו שווה בשווה, ואתה אומר שאחד לא יכול לקחת יותר מאחרים, אז אם כן, מהי ולא עוד? בשביל מה צריכים להביא עוד דוגמה? עונה הגמרא, יש פה חידוש. לא מבעיה כמה. זה ולא צריך לומר זה. לא מבעיה פסח, זה לא צריך לומר שכשמצרפים יחד בחבורה, צרפו איזה אחד לקורבן פסח, והוא אוכל יותר מאחרים, זה לא צריך לומר דמציה אמרילי, שהם יכולים לומר לו, כי קבלינח, כל מה שהצירפנו את הבן אדם, לתיקוני זבחה, לא היה לנו ברירה, היינו חייבים עוד אחד כדי שיאכלו את הבשר, שלא יבוא לידי נותר, לתקן את הזבח. אז זה לא צריך לומר שהם יכולים לטעון את הטענה הזאת, ולומר לו שהם לא התכוונו שהוא יאכל יותר מאחרים. הם רק היו חייבים מספיק אנשים כדי לסיים את כל הקורבן פסח. אלא אפילו סיבולת נמי, אפילו סעודת סיבולת שאין להם תירוץ לומר לו למה הם צירפו אותו. זה צוותא בעלמא, זה מוכח שהם צירפו אותו כי הם רוצים להיות איתו ביחד. אז אם כן, אולי יכול לטעון להם, אתם רציתם להיות איתי ביחד, אז תספגו את המחיר, מה זאת אומרת, כמה שהוא אוכל, זה מה שהם יתנו לו. היינו חושבים לומר שרשאין לומר לו, סבורים לומר שהם לא יכולים לומר לו את זה, לכן החידוש הוא שהם רשאים לומר לו, תול חלקך וצא. הוא לא יכול לומר להם, אתם חייבים לתת לי לאכול כמה שאני רוצה. לא, הם יכולים לומר לו, שכל אחד יקבל שווה בשווה. מביאה הגמרא עוד לשון, דיקא דאמרי, אלו היא באה אלן. זה ברור, אפילו לנו שאלה, שאי אפשר שכולם ישלמו אותו דבר, ואחד יאכל יותר מאחרים. ברור שהם יכולים לומר לו, תול חלקך וצא. וברור שהם יכולים לומר לו שהם קיבלו אותו רק כדי שיהיה עוד אחד שיוכל מהקורבן פסח, כדי שלא יבוא הקורבן לידי נותר. מה בכל זאת ספק? אלא החיודי בא אלנה. הספק שלנו ספק כזה. האם בני חבורה רשאים לחלק? לומר, תשמעו, אנחנו לא רוצים שכולם יאכלו ביחד. כל אחד יקבל... עשינו פשוט מאוד... הרבה מנויים כדי שיהיה פה שלא ייווצר מצב שקורבן פסח יישאר נותר, שלא יהיה מי שיוכל אותו. צירפנו הרבה אנשים, אנחנו לא מעוניינים, אבל שכולם יאכלו ביחד. כל אחד ייקח את החלק שלו למשפחה שלו, וכל אחד יאכל בפני עצמו. האם הם יכולים לקפות על כולם להיחלק? בני חבורה רשאים לחלק או אינם רשאים להיחלק? מביאה הגמרא תשמע, בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהם יפות, רשאין לומר לו, תול חלקך וצא. אם יש אחד מבני החבורה שאוכל יותר מאחרים, ולכן הם אומרים לו, תשמע, אנחנו לא מסכימים שאחד יאכל יותר מאחרים, כי אז לאחרים לא נשאר מספיק, אז הסיבה מספיקה כדי לחלק. אבל אתה מדייק מזה, דווקא אם ידיו יפות, אין אפשר לחלק. אבל אין ידיו יפות, אם כולם אוכלים שווה בשווה, לא, אתה לא יכול לומר לכל אחד שיוכל בפני עצמו. שמע מינה, שהם לא יכולים להכריח אחד את השני להתחלק. ספר את הגמרא, רב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע אכלו יחד, הריבו ריפתא ועדה דדה, קנו יחד אוכל ואכלו ביחד. הדאכיל רבונא ברי דרב יהושע חדה, בזמן שלקח לרבונא ברי דרב יהושע לאכול פרוסה אחת, אכיל רב פאפה ארבע, הוא אכל ארבע פרוסות. אז הוא אכל הרבה יותר. אמר לי, אז רבונא ברי דרב יהושע אמר לרב פאפה, שהוא רוצה לחלק, לחלק ממנו. פלג לי, אמר לי, מה פתאום, אתה לא יכול לומר לי דבר כזה? קבילטון, קיבלת אותי שאני אוכל כמה שאני אוכל, אתה לא יכול להגביל אותי כמה אני אוכל. אז רבונה, אית ויקולני תיובתה, רבונה הקשה על רב פאפה, קודם כל מהמשנה, ששם כתוב שאם אחד בא ומצטרף, אחד שהוא מבני החבורה שמצטרף עוד מישהו, מבני החבורה יכולים לומר לזה שצירף, שמע, לא מקובל עלינו שאתה מצטרף עוד מישהו. אז לכאורה, מה הסיבה שהוא לא יכול לצרף עוד מישהו? מכיוון שעוד מישהו יאכל יותר. אז אם כן, אתה רואה מפה שאי אפשר לצרף עוד אחד, שיוכל, אי אפשר שאחד יאכל יותר מאחרים. אז הוא שני כדי שנינן, רב פאפה ענה לו את מה שתירצנו, ששם זה לא בגלל שאחד אוכל יותר, אלא מכיוון שהוא מצרף פה עוד מישהו שלבני החבורה לא נעים, לא נוח איתו. אבל יכול להיות שאם זה היה בן אדם שאוכל יותר, אי אפשר להגיד לו לחלק. אז הוא הקשה עליו את הקושיה מהברייתא, ששם כתוב שאם שמש אכל כזית מהקורבן פסח ליד התנור, אז הוא לא יכול להכריח את שאר בני החבורה שיבואו לידו. אלא, אז רואים מפה, שאם אחד מבני החבורה עושה לא נוח לשאר בני החבורה, הם יכולים לקפות עליו להיחלק מהם. אז הוא הקשה, אז את זה גם כן רב פאפה דחה, כמו שדחינו בברייתא, כמו שהגמרא דחתה את הראיה מהברייתא, שהסיבה ששם אפשר לומר לשמש, תשמע, אתה אוכל בנפרד, אנחנו לא צריכים להצטרף אליך, זה מכיוון שסחרו אותו שישרת אותם, ולא כדי שהם ישבו ליד התנור לידו. ואז הקשה עליו את הקושיה השלישית, הייתי והי בני החבורה, ששם כתוב מפורש, שאם צירפו אנשים לקורבן פסח, ואחד אוכל יותר מאחרים, יכולים לומר לו שהוא יחלק מהם, ויקבל באופן יחסי כמו כולם, הוא לא יכול לאכול יותר מאחרים. אז הוא ענה, הרב פאפה ענה לו, אמר לי, אתם, לגבי קורבן פסח, הסיבה שהם יכולים לומר לאותו אחד שאוכל יותר, שמפרידים אותו מהשאר, ושאוכל בדיוק כמו כולם, דאמרי לי, כי הם יכולים לטעון לו, כי קבלינן לתיקוני זיווחה, מה שקיבלנו את הבן אדם הנוסף הזה, בשביל שלא יישאר, שלבשר הזה לא יישאר נותר, אבל לא, לא שאנחנו רוצים שהוא יצטרף איתנו, ולכן במקרה שהוא אוכל יותר מאחרים, אפשר להפריד אותו מבני החבורה. אבל כשרבונה איתווי מסיבולת, כשרבונה אמר לו, אבל מה אתה מדבר? תראה את המשך הברייתא, כתוב שם שגם אם זה סעודה רגילה, אם בן אדם אוכל יותר מאחרים, אפשר להגיד לו, תשמע, שהם נותנים לו באותו כמות כמו כולם, אבל הוא לא יכול לאכול יותר מאחרים, וצריכים יכולים להיחלק, פה הוא כבר לא היה לו מה לדחות, פלג לי, אמר, אם יש כזאת ברייתא, אז אתה צודק, באמת, הוא קיבל, לקח באופן יחסי כמו שחלקו, והתחלק ממנו, לא אכל איתו ביחד, אחרי שהוא הלך, אחרי שרב פאפה היה בנפרד מרבונה, אז רבונה צירף אליו מישהו אחר, אז על רבונה, עריב בעדי רבינה, אכל ביחד עם רבינה. הדה אכל רבונה ברי דרב יהושע חדה, בזמן שרבונה ברי דרב יהושע אכל פרוסה אחת, אכל רבינה תמניה, אכל רבינה שמונה פרוסות. אמר, אז רבונה כבר אמר, כבר היה עדיף להשתתף עם 100 אנשים שדומים לרב פאפה, הוא קינה אותו כי הוא היה כנראה חבר פאפי, ולא חדה ולא עם אחד, רבינה שאוכל הרבה יותר, ועד כאן דף פייטט.